הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
יום שלישי, י"ד במנחם אב. כל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו עוסקים בהלכות דעות ואוחזים בפרק רביעי. זהו פרק מאוד מיוחד ומעניין, שבו הרמב״ם מדבר על ענייני בריאות הגוף. לאחר שבפרק הקודם לימד אותנו הרמב״ם שהדרך בעבודת השם היא לא לפרוש מאכילה ושתייה וכדומה, לא להסתגף, אלא לאכול, לשתות, לעשות את כל העניינים של העולם הזה, רק לעשות את זה לשם שמיים, הרי בפרק הזה ממשיך הרמב״ם ומלמד אותנו איך שומרים על הבריאות של הגוף בענייני האכילה. מתי אוכלים, איך אוכלים, מה אפשר לאכול ומה אסור לאכול. אחר כך הוא מדבר גם על ענייני רחיצה, הקזה דם ובעילה, איך עושים את כל הדברים הללו באופן ששומר על בריאות הגוף. צריך לומר שהדברים שכתב אותם הרמב״ם, אף על פי שבחלקם הגדול שייכים גם בזמננו, הרי בדברים מסוימים הגופים של האנשים, הטבע של הגוף השתנה, קשור גם לסביבה שהשתנתה, ולכן לא כל הדברים ממש כפי שהם שייכים גם בזמננו, וכפי שכתבו כבר על כך גדולי ישראל. וצריך לומר שגם הרמב״ם עצמו, חלק גדול מהמקורות לדברים של הפרק הזה הם מהגמרא, אבל הרמב״ם לא מביא את כל הדברים שכתובים בגמרא, וחלק מהדברים שהרמב״ם מביא גם אנחנו לא יודעים להם מקורות מחזל, וכנראה שהרמב״ם כתב אותם על פי הידע האישי שהיה לו בענייני הרפואה. על כל פנים, כמובן צריך ללמוד היטב את דברי הרמב״ם, חלקם הגדול נוגעים גם לזמננו, אבל צריך לשמוע גם את דבריהם של הרופאים בני זמננו בנוגע לבריאות הגוף. פותח הרמב״ם בהלכה א', הועיל והיות הגוף בריא ושלם מדרכי עבודת השם הוא, שרי אי אפשר שיבין או ידע דבר מידיעת הבורא והוא חולה. מבחינת הרמב״ם, דבר מרכזי בחיים של האדם בעולם הזה זה לדעת דברים מידיעת הבורא, וכאשר האדם חולה הוא בטח לא יוכל להשיג היטב את העניינים שאותם צריכים להשיג בזה. לפיכך צריך להרחיק אדם עצמו מדברים המאבדים את הגוף, מדברים שגורמים נזק לגוף ומחלישים אותו, ולהניג עצמו בדברים המבריאים והמחלימים, בדברים שמבריאים את הגוף ומרפאים אותו. ואילו הם, לעולם לא יאכל אדם אלא כשהוא רעב, כאשר הקיבה ריקה הרי מעכלת יותר טוב את האוכל החדש שהיא מקבלת, ולא ישתה אלא כשהוא צמא, ועל ישן נקביו אפילו רגע אחד, שלא יתאפק בכלל, אלא כל זמן שצריך להשתין, זה בקטנים, או להסך את רגליו, זה בגדולים, שנקרא כך בגלל שאז מכסים את הרגליים בבגד, יעמוד מיד שתכף יעשה את צרכה ולא יתאפק אפילו לרגע. הלכה ב', לא יאכל אדם עד שתתמלא קרסו, אלא יפחות כמו רביע מסובתו. אם הוא נהיה סווה באכילת קילו, שיוכל רק 3/4 קילו, והדבר הזה נובע מכך שהקיבה מעכלת היטב רק כאשר היא לא מלאה עד הסוף. ושמעתי מרופא משל על העניין, זה כמו מכונת כביסה, אם ידחסו אותה בכביסה הרי היא לא תחבס היטב. ולא ישתה מים בתוך המזון, גם זה מפריע לעיכול, אלא מעט ומזוג ביין. כאשר זה מעט ומזוג ביין, זה יכול דווקא לסייע לעיכול. וכשיתחיל המזון להתעכל במאב, שותה מה שהוא צריך לשתות, ולא ירבה לשתות מים, ואפילו כשיתעכל המזון, כך זה על פי דברי הגמרא, שלא כדאי להרבות בשתייה גם לאחר העיכול. ולא יאכל עד שיבדוק עצמו יפה יפה, שמה יהיה צריך לנקביו, כאשר יש באדם פסולת והוא אוכל על זה, הרי זה מקלקל את האוכל. לא יאכל אדם עד שילך קודם אכילה, עד שיתחיל גופו לחום. כי האדם יאכל רק כאשר הוא מתייגע לפני האכילה, על ידי ההליכה, עד שהגוף שלו מתחמם, או יעשה מלאכה, או יתייגע ביגע אחר. כללו של דבר, יענה גופו ויגע כל יום בבוקר, עד שיתחיל גופו לחום, וישקוט מעט עד שתתיישב נפשו ואוכל. העניין הזה של להתאמץ ולהזיע, לאמץ את הגוף לפני האכילה, הוא חשוב במיוחד בבוקר, אבל לא לאכול כאשר עוד האדם זורם אצלו חזק מחמת המאמץ, אלא לנוח מעט ורק אז לאכול. ואם רחץ בחמין אחר שיגע, הרי זה טוב, אז זה משובח, ואחר כך שואה מעט, גם אחרי הרחיצה, צריך לנוח, ואז רק ואוכל. הלכה ג', לעולם כשיוכל אדם ישב במקומו, או יתה על שמאל, האדם צריך לשבת בנוח, או להטות על צד שמאל, כי הדבר הזה הוא גורם לעיכול יותר טוב, ולא יהלך, ולא ירכב, ולא ייגע, לא יתאמץ, ולא יזעזע גופו, ולא יטייל עד שיתקל המזון שבמאב. כמובן לא לעשות את כל זה תוך כדי אכילה, וגם אחר כך עד לעיכול המזון לא להתאמץ ולא לזעזע את הגוף. וכל המטייל אחר אכילתו או שיגע, הרי זה מביא על עצמו חולאים רעים וקשים. זה חמור מאוד כאשר האדם מזעזע את עצמו, תכף מתייגע, מזעזע את הגוף תכף אחרי האכילה. וכאן הרמב״ם מפסיק לרגע בענייני האכילה, עובר לענייני השינה, ואחר כך הוא יחזור לענייני האכילה. הלכה ד', היום והלילה, 24 שעות, די לו לאדם לישון שלישן שהוא 8 שעות. הרמב״ם לא אומר שאדם חייב לישון 8 שעות לצורך הבריאות, אבל ש8 שעות זה מספיק, וראיתי דברי מומחים בני זמננו שאומרים שכל שעה שאדם יושן מעבר ל8 שעות, הוא כאילו מחסיר שנה, מחסיר שעה, זה רק מעייף אותו, ושמח ל8 שעות, זה הפסוק באיוב, ישנתי, אז ינוח לי, אז בגימטריה 8. ויהיו, השעות השינה של האדם יהיו בסוף הלילה, כדי שתהיה מתחילת שנתו, עד שתעלה השמש, 8 שעות, שזה יהיה בחלק האחרון של הלילה, עד זריחת השמש, ונמצא עומד ממיטתו, קודם שתעלה השמש. הגמרא אומרת בברכות, שהשינה בשעות האחרונות של הלילה, היא שינה הכי מועילה. היי, לא ישן אדם לא על פניו ולא על עורפו, אלא על צידו, מדווד ענייני הקדושה שבזה שלא יבוא לידי קישוי, הרי גם מבחינת בריאות, כך אין לחץ על חוט השדרה, בתחילת הלילה על צד שמאל, כי אז זה גם טוב לעיכול, תחילת הלילה שזה עוד לאחר האכילה, ובסוף הלילה על צד ימין, כדי שאדם יקום על צד ימין. ולא ישן סמוך לאכילה, אלא ימתין אחר אכילה כמו 3 או 4 שעות, וכתבו כבר שגם אם הוא לא מחכה כל כך הרבה, לפחות שיחכה 1.5 או 2 שעות בין האכילה לשינה, ולא יישן ביום, הכוונה היא לשינה של קבע, היום נועד לעמל, עמל תורה, עמל מלאכה, ולא לשינה, השינה צריכה להיות בלילה. מבחינה בריאותית, זה כנראה גם לא כל כך מועיל שינה קפואה של יום. וכעת הרמב״ם חוזר לענייני האכילה ונותן לנו את הרשימה של הדברים, מה ראוי לו לאדם לאכול ומה אסור לו לאכול, מה לא כל כך כדאי לאכול. הלכה ו', דברים המשלשלים את בני מעיים, כגון ענבים ותאנים ותותים ואגסים ואבטיחים ומיני הקישויים ומיני מלפפונות, יש גרסה ומאי הקישויים ומאי מלפפונות, הכוונה היא לחלק הפנימי שלהם. צריך לומר שבאופן כללי, הפירות והירקות שהרמב״ם מונה כאן, הם די דומים למה שאנחנו קוראים בזמננו, כמו ענבים ותאנים, תותים הכוונה היא לתות שגדל על העצים, באופן כללי זה די דומה, אם כי בחלקם ייתכן שמדובר על דברים שונים. בכל אופן, כל הדברים שמשלשלים את בני מים, שהרמב״ם נתן דוגמאות מהם, אוכל אותם האדם בתחילה קודם אכילה, ולא יערבה ממזון, אלא שואה מעט עד שיצאו מבטן העליון, ואוכל מזונו, עדיף שהדברים הללו יגמרו את העיכול שלהם, יפעלו את הפעולה שלהם, ויצאו, ואז המזון העיקרי שהוא אוכל, הוא יאכל אחר כך, אז הוא יתקל יותר טוב. ודברים שמאמצים את בני מים, דברים שגורמים לקיבה להיות קשה יותר, כגון רימונים ופרישים, הכוונה לחבושים, ותפוחים וקרוסטומולים, שזה סוג של אגסים קטנים, כל אלה מאמצים את בני המים, אוכל אותם תכף למזונו, סמוך לאכילה, ולא ירבה לאכול מהם. יעשה את זה תכף אחרי האכילה, אבל לא יאכל מהם מדי הרבה, כדי שהקיבה שלו לא תהיה קשה מדי. הלכה זין, כשירצה אדם לאכול בשר עוף ובשר בהמה כאחד, אוכל בתחילה בשר העוף, וכן ביצים ובשר עוף, אוכל בתחילה ביצים. בשר בהמה דקה ובשר בהמה גסה, בשר כבש ובשר בקר, אוכל בתחילה בשר דקה, ואחר כך את בשר הגסה. הכלל הוא, לעולם יקדים אדם, דבר הקל ומאחר הכבד, וכפי שמבארים, הרי הדבר הקל הוא מתעכל יותר מהר, ועדיף שיוכל אותו קודם לפני שהדבר הכבד מגיע, ואז זה יפריע לעיכול של הדבר הקל. הלכה ח', בימות החמה, בקיץ, אוכל מאכלים עקרים, ולא ירבה בתבלים, הכוונה היא לתבלינים, כי הדברים הללו מחממים. ואוכל את החומץ, הגמרא אומרת שהחומץ יפה לשרב. ובימות הגשמים, אוכל מאכלים החמים, כמובן כשקר אז עדיף לאכול מאכלים חמים, ומרבה בתבלים, בתבלינים שהם מחממים, ואוכל מעט מן החרדל ומן החלטית, שאילו תבלינים חריפים שהם מחממים במיוחד, אבל רק מעט צריך לאכול מהם. ועל דרך זו הולך ועושה במקומות הקרים ובמקומות החמים, בכל מקום ומקום הראוי לו, הרי הדברים הללו הם צריכים לדעת שכשם שבחורף מאכלים חמים ובקיץ מאכלים קרים, כך גם בנוגע למקומות השונים הקרים והחמים. הלכה ט', יש מאכלות שהם רעים ביותר עד מאוד, וראוי לאדם שלא לאוכלם לעולם, כגון הדגים הגדולים, המלוכים הישנים. העובדה שהם גדולים, אומרים הרופאים בני זמננו, שבדגים גדולים מצטברים הרבה רעלים, במיוחד כספית, ומלוכים וישנים שמולכים אותם להרבה זמן והם כבר ישנים, זה גם לא בריא. והגבינה המלוכה הישנה, אותו דבר היא להרבה זמן, והקמאים זה סוג של פטריות ופטריות, והבשר המלוח הישן, ויין מגיטו, פה בדיוק להפך, מדובר על יין תכף אחרי שהוציא אותו מהענבים, לפני הציסה, הוא גם לא בריא, ותבשיל ששהה עד שנדף ריחו, כי הוא כבר מתחיל להתקלקל, יש ממנו ריח לא טוב, וכן כל מאכל שריחו רע, או מר ביותר, או שהוא מר ביותר, הרי אילו לגוף כמו סם המוות, זה כמו רעל. אז המאכלות האלו הם רעים מאוד, ויש מאכלות שהם רעים, אבל אינם כמו הראשונים לרוע, לפיכך ראוי לאדם שלא לאכול מהם אלא מעט, ואחר ימים הרבה, ולא ירגיל עצמו להיות מזונו מהם, או לאוכלם ממזונו תמיד, שהמזון שלו לא יתבסס על זה, ואפילו לא לאכול את זה עם דברים אחרים. כגון דגים גדולים, שהם גדולים זה כבר בעיה, אבל זה פחות בעיה כאשר הם לא מלוכים וישנים. וגבינה, וחלב ששעה אחר שנחלב 24 שעות הוא כבר לא כל כך טוב, ובשר שברים גדולים וטיישים גדולים, והפול והעדשים והספיר, אלו מיני קטניות, הספיר זה איזשהו קטנית כאה, יש אומרים שזאת אפונה, ולחם שעורים, לחם שעשוי משעורים, ולחם מצות, מצות שהבצק לא תפח, והקרוב וחציר, והבצלים והשומים, והחרדל והצנון. כל אלו מאכלים רעים הם. כל המאכלים האלו הם גם מאכלים רעים. אין ראוי לאדם לאכול מאלו, אלא מעט עד מאוד, ובימות הגשמים. אבל בימות החמה לא יאכל מהם כלל. לאכול מהם מעט, ובימות הגשמים כי הם מחממים, אבל בקיץ לא לאכול מהם בכלל, והפול והעדשים בלבד, מתוך מה שמנינו קודם, אין ראוי לאוכלם לא בימות החמה ולא בימות הגשמים. והדלויים אוכלים מהם בימות החמה, כי זה דווקא מצנן את הדם, ועדיף לאכול מזה דווקא בקיץ. הלכה יוד, ויש מאכלות שהם רעים, ואינם כמו אלו. זאת כבר דרגה שלישית, במאכלות שהם לא טובים, אבל הם עוד פחות אפילו מהדרגה השנייה של הסוג של הדגים הגדולים, והגבינה וכדומה. והם אוף המים, כמו ברווזים וכדומה, ובני יונה הקטנים, גוזלים קטנים של יונה, והתמרים, ולחם קלוי בשמן, שקלו את הבצק על השמן, או לחם שנילוש בשמן, שלשו את הבצק לכתחילה בשמן, ואז הלחם הוא שמן, מעורב בשמן, והסולת שניפו אותה כל צורכה, עד שלא נשארה בה ריח מורסן. לחם שהוא לבן לגמרי, כאשר הורידו את כל הפסולת, את כל הקליפות של החיטה, והדבר הזה הוא לא בריא, זאת אומרת, הרמב"ם ממליץ, מה שממליצים גם היום הרופאים, לאכול מה שנקרא לחם מלא, לחם חי וכדומה. והציר, זהו הרוטב של הכבושים, של הדגים הכבושים, והמורייס, זהו השומן של הדגים הכבושים, אין ראוי להרבות מאכלות אלו. כל אלו שהרמב"ם מנה כאן, לא ראוי להרבות במאכלים האלו, ואדם שהוא חכם וכובש את יצרו, ולא יימשך אחר תאוותו, ולא יאכל מן הנזכרים כלום, אלא אם נצרח להם לרפואה, הרי זה גיבור. אין אדם שמצליח להתגבר על עצמו, ולא לאכול מהם כלום, אלא אם כן הוא צריך אותם לרפואה, אז הוא גיבור הכובש את יצרו. י' א', פה אומר לנו הרמב״ם דבר מפתיע בזמננו. לעולם ימנע אדם עצמו מפירות האילנות, ולא ירבה מהם ואפילו יבשים, אחרי שיבשו אותם כבר, ואין צריך לומר רטובים כשהם לחים. אבל קודם שהתבשלו כל צורכם, הם עוד לא ראויים מספיק לאכילה, הרי הם כחרבות לגוף, והם גרועים מאוד, אז זה ודאי אסור בכלל לגוע בהם, לאכול אותם. וכן החרובים רעים לעולם, וכל הפירות החמוצים רעים, ואין אוכלים מהם, אלא מעט בימות החמה ובמקומות החמים. והתאינים והענבים והשקדים לעולם טובים, הרמב"ם מונה פה שלושה מינים של פירות שהם כן טובים תמיד, בין רטובים בין יבשים, ואוכל אדם מהם כל צורכו, ולא יתמיד אכילתם, אף על פי שהם טובים מכל פרי האילנות, אפילו שהם יותר טובים משאר הפירות, עדיין שלא יאכל מהם באופן תדיר. י"ב, הדבש והיין, רע לקטנים לצעירים, והם לא יכולים לאכול את זה טוב, את הדבש, ויין כמובן לא מתאים לצעירים, ויפה לזקנים, כמובן במידה הראויה בנוגע ליין, וכל שכן בימות הגשמים, כי הם מחממים. וכאן הרמב״ם מסיים לומר לנו אילו הם המאכלים הטובים ואילו הם הרעים, וכאן הרמב״ם יאמר לנו עוד דברים שקשורים לענייני האכילה. וצריך אדם לאכול בימות החמה שני שלישי מה שהוא אוכל בימות הגשמים. אם בימות הגשמים הוא אוכל 3 קילו, הרי בימות החמה מספיק 2 קילו, כי בימות החמה, מחמת החום, יש לאדם פחות צורך לאכול, וגם כאשר הקיבה היא מתאמצת לאכול הרבה אוכל, הדבר הזה גורם לאדם להתחמם, וזה לא טוב בימות החמה. י' ג', לעולם ישתדל אדם שיהיו מאב רפים, שהקיבה שלו תהיה רכה, רפים כל ימיו, ויהיה קרוב לשלשול מעט, מעט קרוב לשלשול, וזה כלל גדול ברפואה. כל זמן שהרעין נמנע, שהוא לא מצליח להוציא צועה, או יוצא בקושי, חולאים רעים באים, כי הקיבה, הצועה היא פסולת, וכשזה נשאר באדם, הרי זה מביא על האדם חולאים רעים. ובמה ירפא אדם מאב אם יתאמצו מעט, אם הקיבה שלו קשה, איך הוא מרכך אותה? אם היה בחור, אם הוא צעיר, יאכל בבוקר, בבוקר מלוכים שלוקים, זה סוג של עלים, איזה צמח מדברי, שהעלים שלו מלוכים, שלוקים לבשל אותם היטב, מטובלים בשמן זית, ובמורייס, שמן מדגים, ובמלח בלא פת. בלי לחם, או ישתה מי שלק של טרדין, זה סוג של ירק, גם כן לשלוק אותו היטב במים, או כרוב בשמן זית, ומורייס ומלח. ואם היה זקן, אם הוא מבוגר, ישתה דבש ומלח, מזוג במים חמים בבוקר, כאמור שזה טוב לסקנים הדבש, ואישה כמו 4 שעות, ואחר כך יאכל סעודתו. ויעשה כן יום אחד, אם יספיק יום אחד אז הוא יכול להפסיק, או 3 או 4 ימים, אם צריך לכך, עד שירפו מאב. הלכה י' ד', ועוד כלל אחר אמרו בבריאות הגוף, כל זמן שאדם מתעמל ויגע הרבה, ואינו סביע, הוא לא ממלא את קריסו, כמו שהרמב״ם אמר קודם, שיפחות רביע מהסובה שלו, ומאב רפין, אין חולי בא עליו, וכוחו מתחזק, ואפילו אוכל מאכלות הרעים. אז זה חשוב מאוד העניין הזה, שאדם יתעמל, וגם שמאב יהיו רפין. תתוו, ולהפך, וכל מי שהוא יושב לבטח, הוא יושב בשקט ואינו מתעמל, או מי שמשה נקביו, או מי שמאב קשים, אפילו אכל מאכלות טובים, ושמר עצמו על פי הרפואה, כל ימיו יהיו מחובים, וכוחו תושש. ואכילה גסה לגוף כל אדם כמו סם המוות, והוא עיקר לכל החולאים. אם הוא אוכל מעבר לסובה שלו, הרי זה ממש סם המוות, וזה מביא הרבה חולאים. ורוב החולאים שבאים על האדם, אינם אלא או מפני מאכלים רעים, או מפני שהוא ממלא בטנו ואוכל אכילה גסה, אפילו ממאכלים טובים. וששלמה אמר בחוכמתו במשלי, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. כלומר, שומר פיו מלאכול מאכל רע או מלסבוע, ולשונו מלדבר אלא בצרכיו, הרי כך הוא שומר את עצמו מצרות. אז אם נסכם, הרמב״ם מדבר על כך שכדי לשמור על הבריאות, צריך לאכול מאכלות טובים ולא מאכלות רעים, לפחות מסובתו, רביע מסובתו, ובטח לא לאכול אכילה גסה, ומעבר לכך צריך האדם לדאוג שהקיבה שלו תהיה רכה, כמובן לא להתאפק אפילו לרגע, וגם להתעמל, וכך הוא ישמור על בריאות גופו, ועד כאן העניינים שקשורים באכילה. כעת עובר הרמב״ם לרחיצה, הלכת את זין, דרך הרחיצה שיכנס אדם למרחץ משבעה ימים לשבעה ימים. בזמנם היו הולכים לבית מרחץ, להתרחץ, וזו הייתה רחיצה רצינית, פעם בשבוע כמובן רצוי בערב שבת, לכבוד שבת. ולא ייכנס סמוך לאכילה, ולא כשהוא רעב, לא תכף אחרי האכילה, ולא כשהוא רעב, אלא כשיתחיל המזון להתעכל. ורוחץ כל גופו בחמין שאין הגוף נכווה בהם, מים שהם לא לגמרי רותחים, וראשו בלבד בחמין שהגוף נכווה בהם, הראש יכול לקבל גם מים רותחים ממש, וזה כדאי להמרצת מחזור הדם. ואחר כך ירחץ גופו בפושרין, אחרי שהוא רחץ אותם ברותחים, ואחר כך בפושרין מן הפושרין, עד שירחץ בצונן, לאט לאט הוא מגיע למים ממש קרים. ולא יעביר על ראשו מים לא פושרין ולא צונן, על הראש רק מים חמים, רותחים. ולא ירחץ בצונן, עד שיזיע ויפרך כל גופו. קודם כל מהמים החמים צריך שכל הגוף שלו יקבל את המים החמים, וממש הגוף שלו יפרך, זה כאילו יתפרק, יתעייף הגוף שלו מרוב המים החמים, ורק אז הוא ירחץ בצונן. ולא יאריך במרחץ, אלא כשיזיע ויפרך גופו, ישתתף במים הקרים ויצא. הוא בודק עצמו קודם שייכנס למרחץ ואחר שיצא, שמא יהיה צריך לנקביו, זה לא טוב שהוא יהיה במרחץ כשהוא צריך לנקביו, וצריך גם אחרי זה לבדוק את עצמו. וכן בודק אדם עצמו תמיד קודם אכילה ואחר אכילה מנקביו, וקודם בעילה ואחר בעילה, וקודם שיגע ויתמל ואחר שיגע ויתמל, וקודם שישן וכשיאור, הכל עשרה, בחמישה דברים שאדם צריך לבדוק את עצמו מנקביו לפניהם ולאחריהם. הלכה י' זין, כשיצא אדם מן המרחץ, ילבש בגדיו ויחסה ראשו בבית החיצון, בחדר החיצוני של בית המרחץ, כדי שלא תשלוט בו רוח קרה, זה מסוכן, הוא עלול להצטנן אחרי שהוא יתחמם במרחץ. ואפילו בימות החמה צריך להיזהר, אפילו בקיץ עלולים להצטנן. ואישה אחר שיצא עד שתתיישב נפשו וינוח גופו, ותסור החמימות ואחר כך יאכל. ואם ישן מעט, כשיצא מן המרחץ קודם אכילה, הרי זה יפה מאוד, אז הגוף שלו נח עוד יותר. ולא ישתה מים קרים בצאתו מן המרחץ, זה לא טוב, כשהוא עוד חם שהוא יצא מהמרחץ לשתות מים קרים, ואין צריך לומר שלא ישתה במרחץ, אבל מים חמים הוא יכול לשתות. ואם צמא כשיצא מן המרחץ, ואינו יכול למנוע עצמו מלשתות מים, ואין לו מים חמים, יערב המים ביין או בדבש, וישתה, כשזה מעורב ביין או בדבש, הרי זה בכל אופן יש לזה גם את הפעולה של להמריץ את הדם. ואם סך בשמן במרחץ בימות הגשמים אחר שישתתף, הרי זה טוב. עד כאן בענייני המרחץ. כעת עובר הרמב״ם לעניין הקזת דם, שזוהי רפואה שהייתה מאוד מצויה בזמנם כדי לנקז את הרעלים מהגוף, אבל מצד שני זה גם מחליש את הגוף. ולכן, הלכה י"ח, לא ירגיל אדם להקיז דם תמיד, ולא יקיז אלא אם יהיה צריך לו ביותר לצורך רפואה. ולא יקיז לא בימות החמה ולא בימות הגשמים, אלא מעט בימי ניסן ומעט בימי תשרי, שמזג אוויר הוא יותר נוח. ומאחר 50 שנה, כשהוא מעל גיל 50, לא יקיז כלל, כמובן, כמדובר קודם, שזה מחליש. ולא יקיז אדם דם וייכנס למרחץ בו ביום. ולא יקיז ויצא לדרך, ולא ביום שיבוא מן הדרך, שלא יעשה כל מיני דברים שהם דורשים מאמץ, מכיוון שביום ההקזה דם הוא חלש, ויוכל וישתה ביום ההקזה פחות ממה שהוא רגיל, וינוח ביום ההקזה, ולא ייגע, ולא יתעמל, ולא יטייל, ועד כאן בעניין הקזת הדם. ועכשיו הרמב״ם עובר לדבר בענייני הבעילה. הלכה יוטט, שכבת זרע, היא כוח הגוף וחייו ומאור העיניים, וכל שתצא ביותר, הגוף בלה, וכוחו קלה, וחייו עובדים, אם יוצא הרבה. הוא שאמר שלמה בחוכמתו, במשלי, אל תיתן לנשים חיליך. כל השטוף בבעילה, זקנה קופצת עליו, וכוחות השש, ועיניו כאות, הוא מאבד את הראייה שלו, הראייה שלו נחלשת, וריח רע נודף מפיו ומשחיו, ושיער ראשו וגבות עיניו, וריסי עיניו, האף אפיים, נושרות. ולחלופין, ושיער זקנו ושחיו, ושיער רגליו רווה, זה דווקא מתרבה. שיניו נופלות, והרבה כאבים חוץ מאלו באים עליו. אמרו חכמי הרופאים, אחד מאלף מת בשער חולאים, והאלף מרוב התשמיש. לפיכך צריך האדם להיזהר בדבר זה, אם רצה לחיות בטובה, ולא יבעל, אלא כשימצא גופו בריא וחזק ביותר. והוא מתקשה הרבה שלא לדעתו, ללא רצונו, הוא משיח עצמו לדבר אחר, והכישוי בו כשהיה, גם כשהוא מנסה להשיח את הדעת, נשאר הכישוי, וימצא כובד ממותניו ולמטה, וכאילו חוטי הביצים נמשכים, ובשרו חם. זה צריך לבעול, ורפואה לא שיבעל. דבר נוסף, לא יבעל אדם והוא שבע או רעב, אלא אחר שיתעכל המזון שבמאיו, ויבדוק נקביו קודם בעילה ולאחר בעילה, ולא יבעל מעומד ולא מיושב, ולא בבית המרחץ, ולא ביום שייכנס למרחץ, ולא ביום הקזה, ולא ביום יציאה לדרך, או ביה מן הדרך, לא לפניהם ולא לאחריהם. צריך לומר שההלכה הזו מובאת כמעט כלשונה בשולחן ערוך להלכה למעשה, ובעניין של לא לבעול ביום יציאה או ביה מן הדרך, הרי מופיע בפוסקים שזה רק כאשר הוא הולך ברגליו ולא כשהוא רחוב ובטח לא כשהוא נוסע במכונית. הלכה חף, כעת הרמב״ם מסכם, כל המנהיג עצמו בדרכים אילו שהורינו, אני ערב לו אומר הרמב״ם, שאינו בא לידי חולי כל ימיו, עד שיזקין הרבה וימות, ואינו צריך לרופא, ויהיה גופו שלם ועומד על בוריו כל ימיו, אלא אם כן היה גופו רע מתחילת בריאתו, אם הוא נולד כבר עם גוף חלש או אימום, או אם היה רגיל במנהג מן המנהגות הרעים מתחילת מולתו, הוא התנהג שלא כראוי באכילה או בדברים אחרים וקלקל את הגוף, או אם תבוא מכת דבר שזאת מגפה, או מכת בצורת לעולם ואז יהיה רעב, ואנשים ימותו חלילה מחוסר אוכל. חפה א', וכל המנהגות הטובים האלו שאמרנו, אין ראוי לנהוג בהם אלא הבריא, אבל החולה, או מי שאחד מעבריו חולה, או מי שנהג מנהג רע שנים רבות, יש לכל אחד מהם דרכים אחרים והנהגות כפי חוליו, כמו שהתבאר בספר הרפואות, ושינוי וסת תחילת חולי. כל מצב שאדם משנה מרגילותו, אפילו לטובה, הרי הדבר מתחיל, עלול לגרום לתחילת מחלה, כאשר אדם מתנהג לא כפי שהגוף שלו רגיל. חב ב', כל מקום שאין בו רופא, אחד הבריא ואחד החולה, אין ראוי לו לזוז מכל הדרכים האלו שנאמרו בפרק זה, שכל אחד מהם לאחרית טובה מביא. הרמב״ם אמר קודם שכאשר אדם חולה, הרי יש לו דרכים אחרות, שילך לרופא לשאול אותו. אם אין לרופא, בכל אופן תמיד כדאי לנהוג לפי הדברים שהרמב״ם כתב בפרק הזה. הלכה חף ג', כל עיר שאין בה עשרה דברים האלו, אין תלמיד חכם רשאי לדור בתוכה. בעצם לכל אדם ראוי שיהיו לו את הדברים הללו, אבל תלמיד חכם צריך לחוס על זמנו שיוכל ללמוד תורה ולא יצטרך לרוץ אחרי הדברים האלו. ואלו הם רופא ואומן, זה מי שמקיז דם, ובית המרחץ, ובית הכיסא, ומים מצויים כגון נהר ומעיין, ובית הכנסת, ומלמד תינוקות, ולבלר, זה סופר שכותב שטרות וספרים, מזוזות וכדומה, וגבי צדקה, ובית דין מקים וחופשים, שהם מלכים וחופשים בבית האסורים את מי שצריך, ובכך מסתיים הפרק הרביעי.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.